אנחנו בפרק ח' סעיף ד'. כן, הסגולה, כמו שראינו בסעיף ג', סגולת התמיד חכם, היא לא מצד השימושי. ראינו שזה אחד ההבדלים בין ישראל לאומות העולם, אצלנו יש מאוד מאוד את הדגש על המושג סגולה, גם באמונה וגם בעבודת השם וגם בתורה. ועכשיו הרב מרחיב עוד את הנושא הסגולה בעוד היבט של ההתנהלות שלנו עם ישראל. שרגע ביתי הרע לא מעני. זה נכון, אבל אינו כי מצד החומריות. מצד התועלת השימושית, תנת השימוש, אז באמת, אז הנר בצהריים אין לו שום תועלת, שום ערך. אבל אם מדליקים נרות לכבוד הנפטר, או מדליקים נרות לכבוד בית כנסת, או לכבוד שבת, אז הנר הזה אולי יכול להיות שהוא לא, אין לו תועלת מבחינה שימושית, אבל זו לא המטרה שלו. יש נר אחר מצד הסגולה הרוחנית של מושג שנקרא כבוד. יש נר שהמטרה שלו כבוד, אז יכול להיות שהוא יש לו ערך גדול, אולי דווקא בגלל שהוא מדלק בצהריים. כלומר, אם הוא היה נדלק בלילה, אז היה מקום לטעות שהתועלת של הנר הזאת היא שימושית. דווקא בגלל שמדליק אותו בצהריים, שאין לו שום תועלת שימושית, אז דווקא אז מאוד מתחדד שכל המטרה של הנר הזה היא לא שימושית. אלא למה הדלקת אותו? לכבוד הנפטר, או לכבוד בית כנסת, לכבוד החג. היינו נר של בית כנסת.
כמו
שמה שמדליקים להגיד שזה נר של חנוכה? כן, נר של אבטלה. כלומר, נר שהוא לא משמש, שכל הייעוד שלו לכבוד. ולכן אדרבה, דווקא ביום הוא מוכר. זאת אומרת שכשאנחנו רוצים לחדד סגולה, כלומר ערך רוחני, אנחנו בכוונה נבליט את זה שאין לו שום תועלת שימושית. זאת לא רק כמו הפסקה הקודמת שאנחנו נשתדל להתמקד בערך הרוחני, אלא אדרבה, אפילו בכוונה, אנחנו נתרחק מכל תועלת שימושית. לפי זה רוצה הרב להסביר את קידוש החודש, עניין הלבנה, שאנחנו מקדשים את החודשים לפי הלבנה. לבנה אין ניכר כבודה ביום בערך השימושי. ללבנה אין שום תועלת. גם בלילה לא כל כך יעילה, אבל ביום בוודאי יש לנו שום תועלת. אבל מצד הרוחני, אם באים עדים ואומרים ראינו את הלבנה ביום, מקבלים אותה. וגם במולד בדרך כלל כשהם רואים את הלבנה אין לה שום תועלת בתחילת המולד, הלבנה היא חסרת משמעות כמעט, אבל היא מאוד מאוד משמעותית בקביעת כל הנושא של חישוב תקופות המזלות, שזה כבוד שמו יתברך. והמובן הזה היא פועלת הרבה על כל היום, היא מקדשת את כל החגים ומועדים וראשי חודשים. אותו דבר כנסת ישראל. כנסת ישראל נמשלה ללבנה, אומות העולם דווקא מונים לחמה. כנסת ישראל, מה פעולתה במציאות? עם ישראל בא לפעול כבוד שמיים, בא לפעול להודיע הודעה רוחנית. מי שמסתכל בצד השימושי תועלתי, אז יראה שיש עמים שהם לכאורה פועלים יותר בעולם, שיש להם יותר עשייה ויותר השפעה על העולם הנגלה. אבל ההשפעה של עם ישראל היא לא בעולם השימושי, ולא כמו השמש, השמש כשמה כן היא באה לשמש, אלא עיקר ההשפעה של עם ישראל היא השפעה בעולם הרוחני, בעולם של הדעות והרצונות והאמונה, השפעה נעלמת, נסתרת מהעין, השפעה של כבוד השם. ולכן גם בעת שליטת האומות, שהם לכאורה הם הפועלים פה בעולם, שהם מונים לחמה, אף על פי שהשפעה של עם ישראל פחות ניכרת, זה לא נכון. גם אם הפעולה שלנו לא ניכרת כל כך בעולם המעשה החומרי, צריך לדעת שיש לנו השפעה מאוד מאוד, מאוד גדולה, אדירה. כי ההשפעה שלנו היא השפעה סגולית, הכוונה השפעה של רוחנית, השפעה על המישורים הרוחניים של החיים, על העולם של צלם אלוקים שבאדם. וזו השפעה שהיא לא השפעה פוליטית ולא השפעה צבאית, זו השפעה אחרת. השפעה דרך דעות, דרך מחשבות, דרך רגשות, דרך מוסר, ערכים, התנהגות, כל מיני השפעות, ואנחנו משפיעים. ואנחנו רואים שההשפעה של עם ישראל עצומה, אדירה, על כל האנושות. וזה לא השפעה דרך המעשים, דרך העולם ההיסטורי הגלוי.
אבל
גם
השמש היא
מושפעת, הלך משפע
מהשמש,
מאור השמש. נכון, זה משל, לא רק משל. אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא הזה של סגולה. כלומר, ההבדל בין ישראל לעמים. כן, אז עסקנו באמונה, וכל מיני היבטים של המושג סגולה, ואנחנו הכנסנו למושג סגולה במובן הכי נפוץ שלו, שזה באמת ההבדל בין ישראל לבין העמים, כמו שהתחלנו לראות בסעיף ד', וסעיף ה' גם עוסק בנושא הזה של המושג סגולה, שאנחנו באים להשוות בין ישראל לבין אומות העולם. לכאורה, היה מקום לומר שזה שכתוב בפרשת יתרו, ויתן מסגולה מכל העמים, זה דבר בעייתי. למה דבר בעייתי? כי אנחנו רוצים להתחנך לאהבה, וצריך לאהוב את כולם. צריך לאהוב את כל בני האדם, את כל העמים. אני מבין אם אתה אומר שסגולה, הכוונה, מעשים טובים, אז אני יכול להגיד שאתה אוהב יותר את מי שצדיק. טוב, אז אני מוכן להכיל את זה. כשאתה אומר אני אוהב את כולם, מי שיותר צדיק אני יותר אוהב אותו. בסדר. אבל להגיד שאני אוהב עם, בגלל העם, בגלל שזה שייך לעם הזה, אז מה העניין בזה? אני אוהב אותו, למה אתה אוהב אותו? כי הוא מהעם, הוא זה העם שלי. ואותו פחות, למה? כי הוא לא עם שלי. נו. איזה תוכן מוסרי יש לאמירה הזאת? זאת אומרת, לכאורה, יש פה שאלה על רחבות הלב. לכאורה, רחבות הלב, זו תכונה מאוד יפה. שאדם, הלב שלו רחב, אוהב את כולם. אנחנו רואים שרחבות הלב באה לפעמים, יש תופעות כאלו, בעם ישראל אנחנו מדברים עכשיו, להכניס את כל העולם כולו, כל האנושות כולה, ברחבות הלב. בכלל, שכולם ביחד, בכלל החיבה המיוחדה מתגלה, לא להבחין בין ההבדל בין החיבה שאוהבים את ישראל, לבין החיבה לכל בני, כולם אוהבים את כולם. ככה עשתה הנצרות, דיברה על אהבת כל בני האדם, ככה תנועה רפורמית גם ביטלה את המושג סגולת ישראל, צריך לאהוב את כל בני האדם, באשר הוא אדם, לאהוב את כל העמים, מה זה לאהוב רק את העם שלך, בצורה שונה, מה פתאום? זה לא מוסרי, זה סתם צמצום, זה לא איזה מעלה גדולה. אומר הרב, צריך לבדוק את הדבר הזה, רחבות הלב הזאת, צריך לך בדיקה, צריך לעיין טוב טוב מהי תופעה הזאת של אהבת כל האנושות, אהבת כל העמים, אהבת כל בני אדם, ולא להבחין בין אהבת ישראל, חיבה יתרה נודעת להם, לבין חיבה שלנו לחביב אדם שנברא בצלם. כשההכרה של הקודש המצוין, מצוין מיוחד, נבדל של סגולת ישראל עומדת בצביונו, ומתוך בהירותו מתפשטת חיבה ואהבה בעין טובה על כל גוי ואדם יחד, זוהי מידתו של אברהם אבינו אב המון גויים. וברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. אנחנו צריכים להבין מה זה נקרא אהבה. מה זאת אהבה? מה זה עין טובה? יש אהבה ועין טובה שהיא מתכונת להידרדרות נוראית. אתה אוהב את כולם. מה זה אוהב את כולם? אוהב את כולם כמו שהם, אני אוהב את כל החיות, אוהב את כל הפרחים, אוהב את כל זה, אז ככה אני אוהב אותם. למה? כי הם בסדר גמור. זאת אומרת שאתה יכול לאהוב את כל המין האנושי, ואז בעצם אין לך ציפיות מהמין האנושי. אין לך איזה שאיפות אדירות, כי אתה אוהב את כולם. אני אוהב את כולם, כמו שהם. אבל צריכים להבין מהי באמת אהבה. אהבה באמת, כותב הרב במידות ראייה, ערך אהבה, שאהבה הכוונה לשאוף, לקדם ולרומם את כולם. זה נקרא אהבה. אהבה זה לא שאתה אוהב את כולם כמו שהם. זה הלב שלך רחב, אני מכיל את כולם. אני מכיל את כולם, אוהב את כולם. אתה מכיל את כולם, אבל אתה לא מרומם אותם. אתה לא מעלה אותם. אתה לא דוחף אותם למעלה. אתה מכיל אותם. גם הפח בבית הוא הכלי הכי אוהב, הוא הכלי הכי מכיל. מכיל את כולם, את כל הלכלוכים, את כל הכל הוא מכיל. זה הכלי הכי מלא אהבה בבית. זה לא מעלה. צריך להבין מה זה רחבות לב. יכול להיות שאתה מאוד רחב, אבל אתה רחב, כי אתה סתם מכיל הכל. לכן צריך להבין לעומק את מושג אהבה. אהבה זה לא להכיל. אהבה באמת, אם אתה אוהב מישהו באמת, לאהוב הכוונה לרצות לרומם אותו, להעלות אותו, לשכלל אותו, לתקן אותו, לרומם אותו, זאת אהבה. כלומר, אהבה צריכה לבוא מתוך הקודש. אהבה באמת, זה נקראת אהבה, אהבה צריכה להיות מתוך הקודש. מה זה קודש? הקודש הוא מרומה, הוא עליון, הוא נשגב. ומתוך הקודש, כלומר, מתוך שיש הכרת קודש, שיש פה דרישות מאוד גבוהות, שאיפות מאוד מאוד עליונות. וזה בדיוק העניין של עם ישראל. מה העניין של עם ישראל? מה זה סגולת ישראל? זה שאנחנו עם שבא להבליט מאוד מאוד את הקודש בעולם. זה המהות שלנו, זה התכונה שלנו. אנחנו עם קודש. ואנחנו עם שכל הזמן יוצר דרישות. כל הזמן מעלה את הרף, וכל הזמן מעורר ומחדד, ויוצר כל הזמן מתח, וציפיות, ותנועה, וגם ביקורת בגלל זה. ואי נוחות. זה נקרא אהבה באמת. זה נקרא סגולת ישראל. שאתה, איך אתה רוצה לאהוב באמת את כל העמים? אתה יודע איך אוהבים אותם? שאתה אוהב מאוד מאוד את הקודש של עם ישראל. שהעם הזה יש לו תכונה אדירה של קודש. שהוא כל הזמן, אין לו, אין לו רגע מנוחה. הוא כל הזמן רוצה עוד, רוצה להוסיף תורה, להוסיף יראת שמיים, להוסיף מידות ושאלות, ומוסר, עוד כל הזמן מקדש, מתקדש, מתקדש. וזה מכה גלים. וזה יוצר המון המון גם מתח. ומתוך זה מתפשט את עכשיו מושג האהבה. זה עכשיו האהבה. מה זה אהבה ועין טובה? זה לתקן, לרומם, זה להשפיע, זה לשנות.
אבל למה על ידי התורה בעצם אנחנו אוהבים את העמים?
על ידי עם ישראל.
למה עם ישראל?
כי מה זה לאהוב עכשיו את העמים? זה שאתה רוצה שהם ישתנו. אתה רוצה לרומם אותם, לתקן אותם. איך אתם לרומם ותתקן אותם? אם אתה אוהב אותם כמות שהם, ולמה, אתה לא בעצם לא יוצר מהם דרישה. אבל אם אתה אוהב את עם ישראל, שהוא עם קודש, אתה אומר לו, אני אוהב את הקודש. מאוד מאוד, את כל החיים של עם ישראל, חיי קדושה מאוד מאוד עליונים. וזה, אני מבין שזה הדרך שלי לאהוב את העמים, כי זה מה שכל הזמן יוצר פה, זה מתח. ודרישות, וציפיות, ואי נחת. ואמירה בינלאומית לכל העמים, נו קדימה תזוזו, זה הדרך לאהוב באמת את העמים. לגרום להם לזוז. ככה אתה אוהב מישהו באמת, אתה רוצה שהוא יתקדם, אתה רוצה שהוא ישתנה. שיתוקן. וזה לא יקרה בלי הכוח הזה שנקרא סגולת ישראל, שהוא כוח כזה שכל הסגולה שלו, המהות שלו, שהוא כל הזמן שואף קודש. לא יכול להרפות מזה.
עם ישראל יצר את הדרישות האלה בתור דוגמה אישית, או בתור באמת
שהוא... זה לא משנה. הוא בעצם נוכחותו, זה ככה הוא חי. הוא חי עם רמת מתח קודש מאוד מאוד גבוהה, שאין כדוגמתה. שם
ישראל לא שכולם מסתכלים עליו...
אז גם אם מסתכלים וגם אם לא מסתכלים, זה יוצר מתח. שיש אדם, תמיד חכם, צדיק, שחי ברמה רוחנית מאוד גבוהה. גם אם אנשים לא מסתכלים עליו, הוא... זה יותר...
לא, כן, אבל אני שואל, האם יש התחייבות לישראל, כאילו, ללכת לעמים
אחרים? השמועה נפוצה. המסרים עוברים, נרצה או לא נרצה, קולטים פה שיש פה משהו אחר. קולטים, יש פה מושגים אחרים. רגע, מה זה אומר? זה מטלטל אותם. גם אנחנו לא מנסים... להשפיע, אנחנו משפיעים. כי זה מחולל. תראה, יש פה מוזר, משונה, חי בערך בסטנדרטים של קודש, עם שאלות, של דברים רוחניים, וזה, מה זה? יעמו עם המון עבודה רוחנית, עם של קודש. אז זה ככה אוהבים. אתה רוצה לאהוב את העמי באמת? זה נקרא לאהוב אותם.
כל אהבה היא ככה?
אהבה באמת זה רצון לתקן, להושיע, להרים. אם לא, זה לא נקרא אהבה.
אם השומע את הבן שלנו, כמו שאתה לא
עושה את זה? זה שונט אותו. זה נקרא שהיא שונאת אותו. למה? היא לא רוצה שהוא יתקדם. שואר ככה. כמו שאתה שואר ככה נהיה אותו. אז הוא עכשיו, הוא בגיל כבר 15, ונשאר ברמה של גיל 5. כמו שאתה נהיה אותו. פתאום. אין דבר כזה. אמא שואבת את הבן שלה, אז היא רוצה שהוא יתקדם. היא דואגת לו. היא רוצה שהוא יתקדם בכל התחומים, ויתפתח, ויגדל. לא, היא לא רוצה שאלה, היא לא מרפה. אף פעם אמא לא אומרת. ככה כמו שאתה. לא אוכל, לא נורא, אל תאכל. לא אוהבת אותך ככה. לא ישן, לא נורא, לא שותה מים, לא מתקרר בחוץ, לא נורא, חולה, לא נורא, לא אוהבת אותך כמו שאתה. מה פתאום, איזה אמא חיה ככה?
הרצון להתקדמות אבל בגלל אהבה או שזה...
בוודאי, אהבה דורשת התקדמות. אהבה זה הדחף לדחוף להתקדם. מי שמאוד אוהב...
זה לא פועל יוצא, זה הדבר עצמו.
זה הדבר עצמו. ככה מסבירים במידות רעים. שזה נקרא אהבה. אהבה זה לרצות את העילוי. וכמה זה שאנחנו אוהבים את כל העמים, שאנחנו רוצים את העילוי שלהם. שהם יתעלו, שהם יתקדשו. אז זה לא יהיה בלי הקודש, בלי לאהוב את הקודש, את עם ישראל, אתה באמת לא אוהב את העמים. אז זה אוהב את כולם, מה זה אוהב את כולם? סתם. אז זה לא, מה הבאת עליהם? אז זאת אומרת, אני אוהב את כולם. אני הורדתי את הרמה של עם ישראל, ויתרתי על כל הקודש, על כל המתח הרוחני, ויתרתי על התורה, על השס, על המצוות, על הזה, הכל ויתרתי, ואני אוהב את כולם. אוהב אותו, אוהב אותו, אצלנו אפשר להתחתן עם גוי ויהודי וככה, מה שרוצים. אנחנו מגיירים, מי שרוצה, לא רוצה, עובר, זה, כולם אוהבים את כולם. אז הורדת את השאיפות הרוחניות, את המתח הרוחני, אז אתה לא אוהב אותם, כי אתה לא מרומם אותם.
זכור, אין הבדל בין זוגי
אהבה,
בין איש לאשתו,
אין בבין. אותו דבר, אדם שאוהב את אשתו, הוא רוצה שהיא תתקדם.
זה מהות,
זה מהותה של אהבה, שיהיה לה שתתקדם, בוודאי. ככה רק אתם. זה נקרא... מה זה שהשם אוהב אותנו? מה הוא הביא לנו מרוב אהבה? הביא לנו תרי"ג. מה, ככה אתה אוהב אותנו? אתה ככה מפיל עלינו תורה וזה מן השמיים? זה נקרא, אהבת אותנו ורוממתנו. זה נקרא, אהבת אותנו. רוממתנו, קידשתנו. אותנו הולכנו לעבודתך. זה נקרא, אוהב. חוסך שבטו, מה כתוב? שונא בנו. מה זה חוסך שבטו? הוא לא, אין לו דרישות. הוא לא אומר, נו, קדימה, אין לו ביקורת, הוא לא מרציב דרישות, זה נקרא שונא. זה נקרא שונא. ואוהבו, מה? שחרו מוסר. זה נקרא שהוא אוהב. אוהב זאת אומרת שהוא מעורר אותו תביעה מוסרית. עם ישראל אוהב את האנושות. כלומר, הוא מציב כל הזמן תביעות מוסריות כלפי הימין האנושות. בעצם חיה, שמחה לחיי קודש. זה נקרא סגולת ישראל. מתוך הבהירות של ההבנה הזאת, של הייעוד סגולת ישראל, זה נקרא עכשיו האהבה לכל העמים. זה נקרא אברהם אבינו. אברהם אבינו, שהוא כתוב שהוא אהב את כל העמים, זה לא שהוא הכיל אותם, מה פתאום? הוא כל הזמן טבע שינוי, הוא נלחם נגד עבודה זרה, נלחם נגד ארבעת המלכים, נגד פרעה, נגד אבי מלך מלך פלישתי, יש לו ביקורת. הוא רוצה לשנות פה את המציאות. ויש יסוד התרחבותה, לפעמים יש התרחבות של אהבה, של חיבה, שבעצם זה, ממה זה נובע? בגלל שאין צעיפות, אין ציפיות. זה כאילו נראה אהבה, זה קהות רגש. והפעלת אור הקודש, שאין סגולה ישראלית, אין בעצם, עם ישראל לא אמור ליצור פה איזה גובה רוחני, אין, אנחנו סתם רגילים כמו כולם, סתם אמורים להיות פה נחמדים. היה לנו שאיפות להיות עם קדוש, עם מיליון, לא, מה פתאום, אנחנו צריכים להיות עם נורמלי, רגיל בין כולם. אז אנחנו, אין לנו, אנחנו אוהבים את כולם, בוודאי, אנחנו אוהבים את עצמם, אוהבים את כולם, זה נורא ביום. זה נקרא אהבה שהיא שנאה, היא ארסית. זה לא אהבה. זה שנאה. זה הורס. תוכן פעולתה הוא מלא הירוס נורא. את מה אתה הורס? כלומר, אתה הורס את עם ישראל. כי אתה מכניס לראש שכאילו לאהוב זה לוותר על הרמה הגבוהה, על השאיפות הגבוהות, כי זה מפריע. כשיש שאיפות גבוהות וציפיות גבוהות, זה מפריע לאהוב. ויוצר פערים ומתח והבדלים. אתה צריך להוריד את כל ההבדלים, כל השאיפות, כדי שזה לא יפריע לאהבה. וגם אתה הורס את העמים, כי עד שהיה פה כוח שיכול ליצור תנועה, גם זרן. הרפורמה חשבה, תפיסת עולם של הרפורמה הייתה, שזה ימנע אנטישמיות. שברגע שיורידו את כל הלחץ של התורה והמצוות, יורידו למינימום את התורה והמצוות, יוותרו פה, לא תהיה אנטישמיות, זאת הייתה התפיסה שלהם. ויצא שדווקא במקומות עם אחר ברפורמה הייתה הכי הרבה אנטישמיות. לא עזר כלום. לכן צריך להתרחק כמפני שור המועד. מה זה שור המועד? שור המועד זה כמו איזה חיה, שהיא אמורה להיות החיה הכי שבאה לעזור לאדם. שור זה חיה הכי עוזרת לאדם. זה חיה, איתו חורשים, ואיתו עובדים, כל ההתקדמות של החקלאי זה ילדי השור, רב תבואות בכוח שור. כל ההתקדמות, כל השכלול זה תלוי בשור, שהוא יחרוש את האדמה וישא מסעות ויזיז וזה ויפעול וידחוף. אבל פתאום הכוח שאמור ליצור התקדמות פתאום משתנה לגמרי, הופך פתאום משתולל. מה זה? זה שור המועד. לקחת את הכוח הכי חשוב, את עם ישראל, שאמור להיות הכוח שיוצר שינוי ודוחף ומשנה ועובד וחורש ויוצר פה אתגרים חדשים, ולהפוך אותו לכוח שאין לו שום דרישות. זה נזק נוראי. הגמרא בבבא קמא, פרק שני, אומרת שאם יש בית שאנשים לא גרים שם, אז הבית הולך ונזנח, הולך ונתפרק לאט לאט. כשאנשים גרים בבית אז הם מתחזקים אותו, כי האדם דורש דרישות, אז הוא כל הזמן מתחזק את הבית לציפיות, אז הוא כל הזמן מתחזק. אבל אם אדם עוזב את הבית, אז הוא לא מתחזק אותו, לא מתחזק את הבית, הבית הולך ונשחק. דווקא כשלא גרים בו יותר מתקלקל. הגמרא אומרת שיש שד מיוחד, כך אומרת הגמרא, שיש שד מזי כזה, שהוא נמצא דווקא, הוא שוחק את הקירות, הורס את הדלתות כשאנשים לא נמצאים. כאילו, זה שאין תביעת התקדמות זה רק מזיק. זה נקרא שהיה יוקד שער, הוא מורס את הדלתות, הורס את הבית. ואומרת הגמרא, שאחד ראה את השד, אבי יוסף, כי אם אני ראה את השד הזה, לדידי חזי לי, הוא מנגח כתורה, ושור הנוגח. הוא כאילו אומר, הכל בסדר, אין לחץ, אין דרישות גבוהות. אין, בוא נריד, בוא ניצור שיהיה נעים, נחמד, להפך, זה רק עושה יותר הרסני. אתה תראה, שאתה תוריד את הציפיות, פתאום יהיה לך פה שור המועד. איך פתאום קמה תנועה נאצית, איך פתאום יש כזאת השתוללות באנושות, איך פתאום הפקרות ועשר כל רסן, ובוודאי, כי אתה הנמחת את הציפיות מעצמך. אם הנמחת את הציפיות של סגולת ישראל, ואז אתה אוהב את כולם, ואז הכל יורד, אין שאיפות, אז מה, בוודאי שזה פתאום נהיה, פתאום נהיה פה שור המועד מכל מיני כיוונים, מאיפה באו כל המזיקים האלה? כל מיני דברים שלא עושה אבותיכם. בוודאי, כי עוצר אותה את השאיפות. טוב, שיהיה חודש טוב לכולם, בשורות טובות.